שלום לכם, אתם על מושג ירוק, הפודקאסט של חשבונית ירוקה. אנחנו מביאים לכם את מה שמעניין עצמאים וחשוב להם לדעת. אני איתמר רוי. אנחנו מתחילים סדרה חדשה לקראת השנה החדשה, סדרת החלטות. החלטות לקראת השנה החדשה. יש זמן כזה בשנה, גם אם נהיה בסגר וגם אם לא, שמאפשר לנו קצת לחשוב. תתפלו, החגים הם הזמן הזה. ואם יש החלטה אחת חשובה שאפשר לקבל, היא להחליט לפתוח איזשהו חיסכון. תקראו לו איך שתקראו לו, אבל קודם כל לשים, כמו שאמרו לנו ההורים שלנו, לבנה ליום שחור. היום, אחרי שדיברנו פה על תזרים מזומנים בפרק עם עמית ססי, אנחנו נצלול קצת לנושא לא פשוט נוסף. פנסיה. למה צריך, ולמה עושים, ולמה זה חשוב, והאם בכלל, גם אם נחסוך, בכלל תהיה לנו פנסיה. יש כל כך הרבה שאלות שיש את מי לשאול על הנושא הזה, ולכן הבאנו לכאן מומחה, דובי סמחי, שהוא סוכן ומומחה לביטוח. חלק מהשאלות אספנו גם מכם, לקוחות שלנו בחשבונית ירוקה, בקהילה בפייסבוק, פשוט להיות עצמאים. אתם גם, מי שעדיין לא, מוזמן לעקוב אחריה. ואם יהיו לכם עוד שאלות, נשמח בהמשך לענות עליהן בקהילה. אלן דובי.
ערב טוב.
מעניינים?
מעולה, מה שלומך?
בסדר גמור. כשאני התחלתי להיות עצמאי, זה היה לפני עוד מעט 5 שנים, באמת, לא ידעתי מה, היה לי, הייתי, כמו שאתה אומר, הייתי לפני זה שכיר, והיה לי קרן פנסיה, והיה לי כל מה שצריך, ואחרי זה, בשנה, שנתיים הראשונות כעצמאי, זה באמת מאוד קשה. זה יושב עליך ואתה אומר, למה אני עושה את זה? אני צריך את ה, את ה, אני צריך את לשרוד עכשיו. מה אני יודע מה יהיה בעוד? וישמו לי סוכן ביטוח, שאמר לי, אתה צריך את זה כי XYZ. לכאן ועכשיו, כמו שאתה אומר. בראש הדברים זה הטבות במיסוי, אבל אתה יכול להסביר לי באמת מה בכאן ועכשיו זה נותן לי?
כן. הכאן ועכשיו זה הנושא של הביטוח. אובדן כושר עבודה. מה יקרה אם עכשיו לא תוכל לעבוד? אבל יש פה עוד עניין, וזה אנחנו לא כל כך רואים את זה, בייחוד שאנחנו צעירים ומתחילים וזה. הפנסיה מגיעה הרבה יותר מהר ממה שאתה חושב. וכל שנה אתה דוחה את זה, וכל שנה אתה דוחה את זה, ולצערי, אני אומר את זה באמת, אני מטפל בחבר'ה שהיו עצמאים, שהם לקראת פרישה, באיזשהו שלב הם התעוררו והתחילו לחסוך. ונניח שהעסק היה בסדר, לא מדהים, היה בסדר, והוא הכניס לו נגיד 12-15 אלף שקל בחודש, ואז הוא בודק את התוכנית הפנסיונית שלו, ואז הוא אומר שהוא יהיה לו קצבה של 2,000 שקל בחודש, אתה מבין את המשמעות? עכשיו תראה, אנחנו עצמאים, אנחנו אנשים אופטימיים, כי אחרת לא היינו הופכים להיות עצמאים, אנחנו מאמינים שאנחנו אלה שנעשה את זה בגדול
ולא נצטרך.
ולא נצטרך פנסיה. העסק שלנו יהיה כל כך מוצלח שכשאנחנו נמכור אותו אנחנו נחיה מזה, או שנעשה איזה אקזיט, או שאנחנו נהיה היוניקרון הבא. ברוב המקרים זה לא קורה. עכשיו אתה יודע מה, גם אם זה קורה, הרשת ביטחון, בוא נזכר, שיהיה לך רשת ביטחון של פנסיה נחמדה של איזה 7,000-8,000 שקל, שלא תצטרך אותה ותתרום אותה אולי, מאשר המצב ההפוך שלא יהיה. שדרך אגב, גם אם יש לך נכסים, בסופו של דבר הגעת לגיל מסוים ורכשת גם כמה דירות, ואתה אומר, אני אזכיר אותם. עדיין הקרן פנסיה הזאת שחסכתי מגיל 30, זאת הרשת ביטחון שלי. נכסים אפשר למכור אותם, יכולים לעלות בזה, לרדת, צריך אולי לשפץ אותם, צריך להוציא כספים, זאת הרשת ביטחון שלי. אז נכון שזה לא כאן ועכשיו שאתה התכוונת, אבל יש שני דברים שהם כאן ועכשיו. אמרתי, אחד זה הביטוח, והדבר השני, תקשיבו, יש הטבות מס. בסופו של דבר, הכסף שאני מוציא, הוא מהברוטו, הוא לא מהנטו. נדבר מספרים? דוגמה קטנה. נגיד לצורך העניין, אני מרוויח, אני עצמאי שמרוויח 208-800 לשנה. זה לא סתם המספר הזה, זאת התקרה שעליה העצמאי יכול להפקיד לידה. אז בוא נניח שאני...
ברוטו?
כן, נטו. ברוטו לשנה.
ברוטו.
זה הברוטו שבעצם עליו יש לי הטבות מס. מעל זה כבר פחות משתלם ומתחת, אז היינו לוקחים דוגמה אחרת. אני יכול בעצם להפקיד 34,400, כמעט 34,500 לשנה. כמעט. שבסופו של דבר, מתוך כל הכסף הזה, אחד, מעל, יותר מ-11,000 שקל, אני מקבל חזרה מהמדינה כהטבת מס. זאת אומרת, אני הפקדתי 11,000 שקל קיבלתי חזרה.
הוצאה מוכרת.
הוצאה, זה חלק מזה כהוצאה מוכרת, וחלק זה זיכוי, אבל כן, עזוב, נקרא לזה הוצאה מוכרת. הטבת מס. אם אני לא אפקיד את זה, אז אני אשלם את המס על זה. וואלה, אחלה מתנה, אתה יודע, השכירים מקבלים כל מיני תלושים לחג, פה 500 שקל, פה איזה בונוס.
אתה מקבל 11,000 שקל בשנה.
11,000 שקל מהמדינה, מתנה.
לא תעשה.
לגמרי. עכשיו, אני יודע שבחלק מהמקרים קשה, וזה וזה וזה. צריך להתאמץ, צריך להתאמץ, א', כי אם הגענו להכנסה של 200,000 שקל בשנה, אז אנחנו כבר לא... אנחנו בסדר, אנחנו בסדר. שים את הכסף. הקטע הביטוחי, כל אופציה אחרת היא יותר יקרה, ואתה צריך את הביטוח. וכמו שאמרתי, בסוף בסוף אנחנו רוצים את הפנסיה הזאת כאיזשהו רשת ביטחון.
כמה חודשים נתקלתי בקושי תזרימי ואני לא רוצה להעביר. לא רוצה, לא יכול. יש אפשרות כזאת?
כן, אתה יכול לפנות עוד פעם. תראה, זה לא בענף אצבע, אבל יש פרוצדורה, כמו שדיברנו קודם על הריסק זמני, אותו דבר. דרך אגב, עצמאים שמבוטחים שלי, פנו אליי בתקופת הקורונה, וביחד עשינו חושבים, והפסקנו את ההפקדות למספר חודשים. הודענו לחברת הביטוח שאנחנו מבקשים להפסיק הפקדות ולעשות ריסק זמני, באופן, עשינו להם ריסק זמני. במשך חצי שנה הם לא הפקידו, ועכשיו הם חזרו להפקיד.
ונאמר ורציתי לפדות, זאת בעיה.
נכון.
שהרבה נכון. אנשים נופלים בה, ותסביר לנו...
שזה טוב,
לנו...
דרך אגב. א', קודם כל זה מצוין, אתה יודע למה? כי אם היה אפשר לפדות בקלות, כולם היו פודים. כל...
לא, אני לא אומר, זאת בעיה באופן כללי, הקטע שאתה פודה. כי יכול להיות גם אומרים ש... כמו שאתה אומר, יכול להיות שלא תהיה לנו פנסיה, ולא נהיה יוניקורנים כאלה גדולים, נכון. וכל פעם הפדיונות האלה...
הפדיון גם עולה לך לא זול, זאת אומרת, יש 35% מס על הפדיון הזה, זה, 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 זה בשפה המקצועית זה נקרא משיכה שלא כדין, ואז אתה משלם על זה את, את המיסוי הזה. אבל לעזוב, מעבר לזה, אתה מפסיד את, את הזכויות העתידיות, זאת אומרת, אתה לא יכול, אתה בבעיה, תפסיק את ההפקדות, אל תמשך משם. קרן השתלמות נדבר כמה מילים?
כן, אפשר.
תראו, קרן השתלמות זה אחלה צ'ופר ש, שהמדינה נותנת לנו, לנו זה העצמאים. שכיר לא יכול לפתוח קרן השתלמות בעצמו, הוא חייב שהמעסיק יפקיד שם. עצמאי יכול לפתוח לעצמו קרן השתלמות.
אבל הוא מקבל מהמדינה. את החצי השני, כי הוא מקבל את זה כפטור
לא,
ממס.
הוא מקבל, על, חלק מההפקדה, הוא מקבל פטור ממס.
כן.
הוא מקבל פה, יש לו פה פעמיים בעצם. פעם ראשונה שחלק מההפקדה היא הוצאה מוכרת, יש תקרות, אני לא רוצה להתחיל לזה, אבל תשאלו את הרואי חשבון, אני אגיד לכם כמה. הוצאה מוכרת, אבל יש משהו יותר מגניב. פטור ממס ובחירון. 25% על הרווח, זה לא צחוק.
אני רוצה רגע לעשות לנו סדר. יש לנו חיסכון פנסיוני וביטוח מנהלים, זה שני מוצרי החיסכון הבסיסיים, נקרא להם ככה.
לא, בוא נעשה ככה, יש לנו כל מה שקשור לפנסיה, לטווח ארוך, שזה קרן פנסיה וביטוח מנהלים. יש לנו קופות גמל, שהיום זה כמו הפנסיה, רק בלי הקטע הביטוחי. יש לנו קרנות השתלמות, שזה החיסכון הכמעט יחידי, ותכף אני אזכיר עוד אחד, שהוא הוני, זאת אומרת שהוא ניתן למשיכה חד פעמית ולא כ... סדרת השלומים לא כקצבה, והוא סגור לשש שנים. איפה הכסף מנועל? אתה לוקח חברת ביטוח או בית השקעות שיש להם את המוצר הזה, יש להם גם קרן השתלמות וגם נגיד ניהול תיקים או קרנות נאמנות. בסוף הידע בין ועדות ההשקעות...
אותו ידע.
הוא עובר, הוא זורם, זאת אומרת, אין, הקרן השתלמות, זה לא שהקרן השתלמות תשקיע ב... תעשה אלוקציה של טכנולוגיות בדרום מזרח אסיה, והאלה יעשו בסוף השכל, אותו שכל, המנהלי השקעות היו באותו בית ספר, מקבלים את אותם נתונים, זה מאוד דומה.
אז אם אני צריך לדייק, יש לנו שתי אופציות שעומדות כרגע בפני העצמאים, נכון, המתחילים, נכון, נקרא לזה ככה. נכון. אופציה אחת היא להשתמש ברכיב הפיצויים הזה כפיצויים לכל דבר ועניין, אם אני לא טועם גם פטורים ממס.
חלקם.
חלקם.
12,400 כפול מספר שנות העבודה.
והאופציה השנייה היא להכניס את זה לתוך החיסכון הפנסיוני שלנו.
ולהשאיר אותו לפנסיה.
ולהשאיר אותו לפנסיה.
מי שיכול לעשות את זה ולא צריך את הכסף עכשיו, שיעשה את זה. מי שלא, אז צריך לעשות התחשבנות מול מס הכנסה, זה פרוצדורה שלמה. לא מסובכת כל כך, אבל זה פרוצדורה, יש טופס שצריך למלא, צריך לשלוח את זה לפקיד שומה, עם תלושי
שכר. טופס 161.
א'.
א', תוודאו שהפרטים שלכם נכונים בפנים.
נכון.
שיש הרבה בירוקרטיה נכון, של פרטים נכון, קטנים נכון. שצריך לשים
עדיף אליי. עדיף למלא את זה או עם איש מקצוע, עם סוכן שמבין בזה, או עם החשב שכר אצלכם, אם הוא שתף פעולה, זאת אומרת, במקום העבודה שעזבתם אותו, הם ברוב המקרים הם כן יודעים למלא את הטופס הזה, למרות שהם לא אוהבים שפונים עליהם בזה, ולהגיש אותו כמו שצריך למס הכנסה. אגב, גם אם אתם מייעדים את, את כספי הפיצויים לפנסיה, רץ לקצבה בעתיד, נכון שהתקנה היום אומרת שאת תקרה מסוימת, אם אתה לא מודיע שום דבר, והשכר שלך הוא מתחת לשכר לתקרה מסוימת, אז זה ברירת המחדל, אני אישית ממליץ לכל הלקוחות שלי, אל תסמכו על זה, תמלאו את הטופס 161, תסמנו במקום הנכון שזה מה שאתם רוצים, תשלחו את זה למס הכנסה ועותק לחברת הביטוח שבקרן הפנסיה שלכם.
אז זה לסחירים שהופכים לעצמאים. ועצמאים שהם עצמאים ורוצים לעשות פנסיה?
רגע, בוא רגע, אבל בשלב אוקיי. הזה יש עוד נקודה חשובה. עכשיו הפכתם להיות עצמאים, ואנחנו מכירים את זה, כי גם אני הפכתי באיזשהו שלב להיות עצמאי, לפני שניתי חברה. וואלה, אין כסף עכשיו להפקיד לפנסיה. אומר לך, תשמע, אתה רוצה לשמור על אותה רמת קודמת, תפקיד, נגיד, 2,500 שקל בחודש. מה 2,500? אני עוד לא הכנסתי שקל לעסק שלי. מאיפה אני עכשיו יפקיד 2,500 או 3,000 שקל או 1,600 שקל בחודש? יש אפשרות לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלכם, בעיקר על הרכיב הביטוחי, באמצעות פרוצדורה שנקראת ריסק זמני. יש איזה כמה תפסים שצריך למלות. אפשר לבקש שגם העלות של זה, שזה יכול להיות, אני יודע, 100 שקל בחודש או 70 שקל בחודש, תרד מתוך החיסכון הקיים. זה לא יגדיל לי את הפנסיה העתידית, זה לא ייתן לי עוד לחסוך, אני הפסדתי את התקופה הזאת, בעצם לא הפקדתי כסף, אז החיסכון שלי לא גדל, אבל מצד שני, כשאני ארצה להמשיך לחסוך, בעוד שנה נגיד, אני אמשיך, הכיסוי הביטוחי שלי לא ייפגע. ומה זה אומר? נניח שלא עשיתי את זה, ואחרי שנה אני רוצה לחזור להפקיד, יגידו לי, אין בעיה, תמלא עוד פעם הצהרת בריאות. אבל לרוע מזלי, באותה שנה קרה לי איזשהו הורה רפואי, ועכשיו לא יקבלו אותי מחדש לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, או יקבלו אותי עם כל מיני החרגות, ויגידו, זה לא מכוסה וזה לא מכוסה. אז זאת פעולה מאוד פשוטה ששומרת לי על הביטוח, וגם יש לי ביטוח בזמן הזה.
אז, אם אני מבין נכון, אנחנו, עומדת בפנינו האפשרות, גם במצבים שאנחנו עוד לא החלטנו בחיים, מה איתנו, לעשות איזשהו גישור שנקרא ריסק, נכון?
זמני.
זמני, שהריסק הזמני הזה מאפשר לנו לשמור על הזכויות הפנסיוניות והביטוחיות שהרווחנו במקום הקודם שהיינו בו, לטובת המקום החדש, אם אנחנו עצמאים או שכירים או whatever.
נכון, אבל קח בחשבון שכשמו כן הוא זמני, והוא אחרי...
הוא עולה לא מעט.
זה לא נורא יחסית, זה לא נורא, וגם אתה יכול לשלם את זה מהחיסכון, אז לא צריך כלום מהכיס, כך כל אופציה אחרת תהיה יותר יקרה. אבל צריך להקפיד, לשים לב מתי הוא נגמר, כי אחרת אם זה מתפקשש, והרבה פעמים אנחנו לא פותחים את ההודעות שאנחנו מקבלים מהחברת ביטוח, אנחנו יכולים לתת את עצמנו בעצם בלי כיסוי.
מה קורה עם הכסף שלנו בזמן שאנחנו חוסכים אותו?
הכסף מושקע בשוק ההון, לפי המסלול השקעה שבחרנו, אגב יש לנו בחירה, אנחנו יכולים להשפיע על זה.
בין כמה אופציות?
יש היום לכל חברה יש סביב 10 מסלולים, אבל רובם לא פחות מעניינים. כמו שאני רואה את זה, יש בעצם 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, וזה מי שלא רוצה לשבור את הראש במחאות, זה יש מסלול שנקרא תלוי גיל. ככל שאני יותר צעיר, מסלולים יותר סיכון, כדי שאני אחסוך יותר, כי גם יש לי טווח חיסכון ארוך, אז גם אם יהיו נפילות בשוק ההון, לא קרה שום דבר, זה יתקן. ככל שאני מתבגר, מורידים את רמת הסיכון, עוד פעם, ככל שאני מתקרב לפנסיה, אני לא רוצה הפתעות. זה אופציה אחת, למי שרוצה שקט נפשי. מסמן, זה הדיפולט גם דרך אגב היום בכל התוכניות האלה. האפשרות השנייה לחבר'ה צעירים שקצת יותר מתוחכמים, לשים את הכל במסלול מניות, 90% מניות, 100% מניות, משקיעים שם, רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. צריך להבין שאם יש לי 30 שנות חיסכון או 20 שנות חיסכון, באים ב-10 שנים הראשונות עשיתי את זה, גם אם היו נפילות גדולות, מטורפות, כמו שהיה ב-2008, עדיין זה יתקן ובסופו של דבר אני ארוויח יותר, אבל צריך להיות מאוד קרוח, אם יש איזה משבר וזה, לא רצים לשנות מסלול, אז זה לא כל כך מתאים לכולם. ויש את המסלולים הכלליים שגם הם סבירים, אבל זה או לקחת מסלול כזה שאני מנהל אותו ואני אומר עכשיו, אני יש לי...
בגדול, למי שמבין קצת שוק ההון, או שאתה באג"ח הממשלתי...
לא, אל תהיה באג"ח.
צודק. או שאתה במסלול היותר סולידי,
בוא נגיד ככה.
או שאתה במסלול מניות שהוא נתון יותר להרפתקאות.
או שאתה במסלול שהוא תלוי גיל, ואז בעצם יש איזשהו טייס אוטומטי שמשנה את זה, ומתאים את רמת הסיכון לטווח ההשקעה. או שאתה אומר, אני מבין קצת יותר, ואני עכשיו, לא יודע, אשים את הכל במניות, ועוד כמה שנים אני אחליף את זה למסלול עם פחות מניות, וכך הלאה. בעצם אתה תעשה את אותה פעולה שעושה המסלול הזה, רק אתה תעשה את זה בצורה קצת יותר אגרסיבית, ואולי תרוויח גם יותר. אבל צריך להיות ממש ממש עם יד על הדופק.
יש לי איזושהי יכולת השפעה על המניות שמשקיעים בהם?
לא. יש, עדיף וטוב שכך.
כן?
כן. יש ועדת השקעות שיושבת עם אנליסטים ועם מומחים ועם...
ואיך אני יכול אבל לעקוב אחרי תשואות שהכסף הזה עושה, ולהחליט אם אני אמרת לא לבעל אלף חלש לפעמים, אז לפעמים צריך להוציא, להזיז.
קודם כל צריך לקחת בחשבון, בכל דבר שקשור להשקעות האלה, הראייה היא ראייה לטווח ארוך. כל האנשים שחשבו שהם חכמים ועשו שינויים על בסיס נתונים שהם ראו, ברוב המקרים עשו פחות טוב. כך לדוגמה את משבר 2008, כל מי שנלחץ במשבר 2008 והעביר את הכספים שלו למסלול סולידי, הפסיד את ההוראה, הוא חטף 30% הפסד, נבהל, העביר למסלול שקלי, כשבאו העליות ב-2009 הוא לא היה שם, אז הוא הפסיד פעמיים. הכוונה רוב האנשים, מסלול תלוי גיל, זה שעוקב באופן אוטומטי, מתאים להם. לא צריך לשבור את הראש יותר מדי, זה מתאים. באופציות האחרות, שבו אם יש מקצוע, יראה לכם את האופציות האחרות, תבינו אם זה מתאים לכם, ואז אתם תעשו את המעקב ואת השליטה על זה. אתה יכול לראות תשואות, יש היום נגיד פנסיאנט וגמלנט, אתרים של משרד האוצר, שמפרסמים תשואות ברמה החודשית, אבל תמיד כך בחשבון, זה חודש אחורה. אין לי ברמה היומית או ברמה השעתית.
וזה גם לא צריך.
ואתה לא צריך וזה לא נכון, וגם ברמה החודשית, אגב, אם אתם רוצים להשוות, תסתכלו על ביצועים בחתך של 5 שנים ושלוש שנים, תקבלו איזשהו עומדן, מה הגוף הזה יודע לעשות, מה מנהל ההשקעות שלו יודע לעשות.
זה אגב הטיפ הראשון, לדעתי לפחות, לא להיבהל. הכסף שלנו מוצמד הרבה פעמים, בדרך כלל מרבית המקרים, לשוק ההון, ושוק ההון, כמו שאתה אומר, מתקן הרבה פעמים, וזה חיסכון לטווח ארוך. אם הפסדתם עכשיו כסף, זה לא אומר מה יקרה בעוד 10 שנים, יושבים אנשים חכמים, אנשי מקצוע, כמו שאתה אומר, אנליסטים, נכון. ועדת השקעות, מקבלים החלטה מושכלת למה יהיה עם הכסף שלכם, לפי הצרכים שלכם. במרבית המקרים מדובר בחיסכון לטווח ארוך.
מדויק לחלוטין, ובייחוד שמדובר בחיסכונות לטווח ארוך, הטיפ הכי חשוב בנושא הזה של השקעות, זה התאמת הסיכון לטווח החיסכון. כשבא אליי לקוח ורוצה לשים את הכסף, דרך אגב, יש לנו עוד אופציות של חיסכון שהן לאו דווקא פנסיונות והן נזילות והן מצוינות, שהוא רוצה להתעניין בהשקעות, השאלה הראשונה שלי, מה המטרה של הכסף? לכמה זמן אתה רוצה לחסוך? ואז לפי זה אפשר להתאים את המסלול.
מה צריך לבדוק מול הסוכן כשאנחנו באים לחתום על ניירות לחברת ביטוח כזאת או אחרת. למה אני מתכוון? אני נגיד עצמאי, בתחילת דרכי זה בדרך כלל לא קורה, אבל אחרי שנה, שנתיים אתה מתייצב, ואתה אומר, אני רוצה לפתוח תוכנית חיסכון פנסיוני. יושב מול סוכן, א', איך בוחרים את הסוכן? מה צריך לבקש? לאיזה דברים צריך לשים לב?
תראה, איך לבחור את הסוכן, אני לא יכול לעזור לך בזה, אבל אני יכול להגיד לך מה אני עושה עם לקוחות שמגיעים אליי. אם יבוא אליי לקוח, בחור נחמד כמוך, ויגיד, אני רוצה לפתוח קרן פנסיה, ברוב המקרים אני אגיד לו, תשמע, אני לא עושה דברים כאלה. למה? כי אני חושב שקרן פנסיה היא רק מוצר אחד מתוך מכלול של דברים ומכלול של שיקולים שצריך להתייחס ביניהם. אני גם לא חושב שלטפל בך לבד, זה נכון. יכול להיות שאני טועה, אגב, יכול להיות שאני מפסיד ככה לקוחות, אבל זה בסדר. אני חושב שהראייה צריכה להיות משפחתית. יש כמה דברים שהמשפחה צריכה, שזה החיסכון לטווח ארוך, והכיסוי למקרה מוות, והכיסוי לאובדן כושר עבודה, והכיסוי למקרה של איזושהי מחלה, והכיסוי למקרה של איזושהי נכות. אני בכוונה לא קורא לזה אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות. ועכשיו אנחנו צריכים קודם כל להגדיר את הצרכים שלך, לא רק בקרן פנסיה. ואחרי שהגדרנו את הצרכים, בואו נראה מה המקורות שלנו. זאת אומרת, אם אתה אומר לי, תשמע, אני רוצה ביטוח, אני רוצה קרן פנסיה, אני רוצה חיסכון ואני רוצה ביטוח זה, אבל מסתבר שנולדת למשפחה עשירה ויש לך עכשיו 10 מיליון שקל בבנק. כנראה שזה לא רלוונטי בשבילך, אתה לא צריך ביטוח חיים. נכון שברוב המקרים זה לא הסיפור, וברוב המקרים בסופו של דבר זה לפתוח קרן פנסיה ולפתוח זה, אבל אנחנו רוצים גם לראות שיש, בייחוד בקטע הביטוחי, שיש איזון בין מה שיש לאשתך לבין מה שיש לך. הרי אין חוכמה שהיא תהיה מחוסה כמו שצריך ואתה לא, או הפוך. זאת הראייה שלי. עכשיו תראה, היום בקרן, כשאתה הולך לטפל בחיסכון הפנסיוני, הפרוצדורה צריכה להיות כזאת. אתה פונה לאיש מקצוע, סוכן כזה או אחר. קודם כל מוציאים נתונים, היום חייבים להוציא נתונים מהמסלקה הפנסיונית, כדי לראות מה החסכונות שיש לך. זאת אומרת, הרי היית שכיר בעבר, והפכת להיות עצמאי, אז יש לך חסכונות. יש לך קרן פנסיה במקום עבודה אחר, יש לך אולי ביטוח מנהלים, קודם כל לבדוק מה יש לך. ואז להחליט האם ניתן להמשיך את התוכנית הקיימת ובאיזה תנאים, ואם בכלל כדאי, ואם לא, אז לפתח תוכנית חדשה. ואז צריך לבצע את אותה התאמה של הצרכים הפנסיונים שלך, זאת אומרת, מה השאלה הראשונה שיש לך בתור עצמאי? מה המחזור שלך? או מה השומה שלך? מה ההכנסה השנתית שלך? בוא נראה, ואז אני אגיד לך, אוקיי, תקשמע, זה אותו הכנסה שלך. אתה צריך להפקיד, לא יודע, 2,500 שקל לחודש, ואז נראה אם אתה יכול להפקיד את זה, לא יכול להפקיד את זה, אולי נמצא איזה שהם פתרונות אחרים.
ואפשר לאחד.
חלק מהמוצרים כן, חלק מהמוצרים לא, אבל צריך לעשות על זה איזושהי חשיבה, ולא תמיד כדאי גם לאחד. צריך לבחון את זה לעומק, אבל כן, בסוף בסוף אנחנו רוצים תיק מאוזן, שבו אני גם יודע איפה הדברים שלי, אני לא רוצה זנבות מפוזרים ב...
ונניח ועברתי חברה, נניח והייתי מבוטח בחברת הביטוח X, ואני רוצה לעבור לחברת הביטוח Y.
בהנחה שהתוכנית הפנסיונית שלך, בוא בשביל הפשטות נקרא לה קרן פנסיה, בהנחה שקרן הפנסיה שלך עדיין בתוקף ופעילה, זאת אומרת, או שהמשכת להפקיד, או שיש לך תריס רז זמני או משהו כזה, חשוב מאוד לקחת את המוצר כמו שהוא ולנייד אותו לחברה החדשה. זה בסדר לעבור חברות, היום הרגולציה כבר כמה שנים מאפשרת את זה בצורה יחסית קלה, לא להגיע לסיטואציה שבו יש לי תוכנית טובה, הפסקתי אותה סתם כך, ופשוט פתחתי תוכנית חדשה מאפס. זה משהו שצריך להימנע ממנו, עדיף לעשות את השיפטינג הזה, את הניוד. ולכן עוד פעם, התחלת התהליך? תגיד לו, תוציא לי מסלקה, אני רוצה לראות את כל מה שיש לי. ובוא תסביר לי מה זה כל התוכניות האלה שיש לי, ומה כדאי לי לעשות איתם, קודם כל לפני שפותחים חדש.
רגע, דובי, אז אתה תעשה לנו לקראת סיום, אתה תעשה לנו את הסיכום של הדברים שצריך לזכור עם הפרק הזה.
בסדר גמור. קודם כל, תדעו מה יש לכם. תשבו רגע, תעשו סדר. איזה חסכונות יש לי, איזה ביטוחים יש לי, ומה הצרכים שלי.
הכל אפשר היום באינטרנט.
הכל אפשר היום להזמין נתונים מהמסלקה ומהר הביטוח ומכל המקומות, ואפשר בקלות לייצר תמונת מצב די פשוטה. תבינו מה יש לכם. אתם לא מבינים, תתייעצו עם מישהו מקצוע, שיסביר לכם מה זה כל מוצר. תעשו רשימה של הצרכים שלכם, כמה כסף אני מכניס, כמה בת זוג שלי או לבד, ומה ההוצאות שלי כל חודש, לדעת פחות או יותר, לעשות איזשהו מאזן. הכלים שיש לנו היום זה בעצם, בנושא של חיסכון פנסיוני, אז בעצם יש לנו את הקרן פנסיה וביטוח מנהלים. זה אמרנו שנותן לנו בעצם את המעטפת הזאת. יש את הצ'ופר של העצמאים, שזה הקרן השתלמות, שזה החיסכון לטווח קצר. ולא נכנסנו בזה יותר מדי, אבל רק הזכרנו ככה במעטפת שיש עוד כל מיני ביטוחים שחשוב שנוודא שהכיסוי שלנו הוא נכון. מה זה אומר נכון? מצד אחד שאנחנו לא חשופים, אבל מצד שני גם עודף ביטוח. אם יש לי ביטוחים כפולים ומשולשים, או ביטוחים שאני לא צריך אותם, כי הם לא רלוונטיים אליי ספציפית אישית, אז זה אומר שאני שילמתי כל חודש כסף, שהיה יכול ללכת למטרות אחרות, למטרות של חיסכון, למטרות של פאן, זה דרך אגב גם ליהנות ולבלות זה מצוין. ואני סתם בזבזתי את זה על ביטוח שאני לא אשתמש בו, אז למה? הדבר הכי גרוע זה לשלם על ביטוח שאני לא אשתמש בו אחר כך. שהוא לא נכון לי.
זאת השורה התחתונה. תבדקו מה נכון לכם.
בדיוק.
ולפי זה תבחרו את
ה... ואגב, אין פתרון בית ספר.
יש אין סוף מוצרים בתוך העולם שלכם.
לא, יש סוף, יש סוף למוצרים. יש הרבה דברים, נכון, אבל בסופו של דבר אתם צריכים לנקות את הרעשים ולהתמקד בדברים שחשובים שלכם, וכמו כל בני התקציב, לעשות סדר עדיפויות.
דובי שמחי, סוכן ומומחה לביטוח. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לך.
היית.